חבר הכנסת מיקי זוהר, בוא נתחיל דווקא בעניינה של חברת הכנסת סילמן, ואיך אתה מתייחס לזה. אתה היית בתפקיד שלה עד לא מזמן, היא במשך תקופה ארוכה סופגת איומים מילוליים, ראינו מתקפות מילוליות ממש בסרטונים נגדה, תקופה מאוד קשה, ויש את הסיפור הזה של הדחיפה או התקיפה שלא ברור בדיוק מה היה שם, ואם.
תראי, אני לא שופט אנשים. זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי זה לייצג את הציבור, וזה בדיוק מה שאני עושה. גם אני הייתי יושב ראש הקואליציה, וגם אני עמדתי בלחצים לא פשוטים, ובמתקפות לא פשוטות, גם מצד חברי האופוזיציה דאז, וגם מכלי התקשורת במקרים רבים מאוד אפילו, וברשתות החברתיות. השיח נגדי קצין למקומות, שאני לא רוצה אפילו להרחיב עליהם את הדיבור פה ברדיו. אני חייב לציין עובדה. אף אחד בכלי התקשורת לא זעק, לא סיקר, לא הסביר. היום האירוע של סילמן הפך להיות מגה אירוע. אני לא מתרשם מזה כמגה אירוע. זה חלק מהחיים הציבוריים הפוליטיים, שכל אדם לוקח על עצמו. הוא יודע שיש מחיר ציבורי שהוא צריך לשלם, ואין יותר פרטיות, ויש קושי, ויש מה שנקרא אתגרים לא פשוטים.
יש הבדל בין פרטיות לבין איומים. וסתנה, ונעצות, ואולי גם דחיפות ומכות.
אני ברשותך רוצה להתייחס לעובדות, לא לספקולציות ולאמירות. כשימצא אדם, או שיוכח שאדם מרים יד על חבר כנסת בישראל, וזה לא משנה בכלל מי זה חבר הכנסת, מאיזה מפלגה הוא, אם הוא שייך לימין או לשמאל, דינו מאסר להרבה מאוד שנים, כי זה בדיוק כמו להרים יד על איש חוק אחר, אם זה על שוטר או על שופט, או וכדומה, וברור שבמדינת ישראל הדמוקרטית ששומרת על החוק ועל הסדר, דבר כזה צריך להיות מטופל בחומרה. נכון לרגע זה, הכל מדובר פה בספקולציות, אין הוכחות.
מה זאת אומרת ספקולציות? מספרת חברת כנסת, יושבת ראש קואליציה, יושבת ראש ועדה בכנסת, בבית המחוקקים, מספרת שעברה אירוע תקיפה, היא לא מדייקת איפה זה בדיוק היה, מתי זה בדיוק היה,
זה לא... מגישה תלונה במשטרה, זה מה צריך לעשות.
מה שאני שואל אותך אם זה אתה לא מאמין לה.
אני לא, באמת, לא שופט אנשים.
לא, אתה לא שופט, לא בקשת שיפוט, אתה לא מאמין? אתה חושב שהיא המציאה את הסיפור הזה?
אני לא חושב שכרגע התפקיד שלי זה להתחיל לנסות ולנתח את הטענות של חברת הכנסת סילמן. התפקיד שלי...
או במילים אחרות, אתה לא מאמין לה.
במה שחשוב לאזרחי ישראל, ומה שאני צריך לעשות זה לעשות את העבודה הכי אינטנסיבית, אופוזיציונית, שאני מסוגל לעשות, כדי שהתנועה האסלאמית תפסיק לשלוט במדינת ישראל. אנחנו שמענו כרגע את זאב קם מסביר שהתנועה האסלאמית ורע"מ החליטו שהיום אין רוב לקואליציה. אני מניח שזה יכול להיות מה שנקרא מהסיבה שהם צריכים איזה משהו או הם דורשים איזה משהו שהקואליציה כנראה עדיין לא מסוגלת לתת להם, כמו למשל שהם נתנו להם את חוק החשמל שגורם לאנשים להמשיך לעשות עבירות בנייה כי מחברים חשמל גם לעברייני בנייה.
חבר הכנסת זוהר, אל תשכח ש...
הם החשובים ביותר.
אל תשכח שלשלב ידיים עם רם, גם הליכוד ניסה, גם בנימין נתניהו ניסה.
ממש, ממש לא, בוא נדייק. לא חשבנו מעולם להקים איתם קואליציה, לא חשבנו מעולם לצרף אותם להיות חלק מממשלה כזו או אחרת.
אז סתם עבדתם עליהם בעיניים?
לא, מה פתאום? הדבר היחידי שדובר זה הצבעה אחת לחוק בחירה ישירה שתאי הופכת את נתניהו לראש הממשלה לארבע שנים, ואנחנו היינו הופכים את הכנסת למערב פרוע, כל אחד שיש לו עמדה היה מצביע בהתאם לאידיאולוגיה שלו, ולא קואליציה אופוזיציה, היה לנו את נתניהו לארבע שנים, זו הייתה המשימה, אבל כמובן שגם בעניין הבחירה הישירה שאותו רצינו לקדם, מי רצה לתת להם 53 מיליארד שקל? מי רצה לתת כסף לעמותות שהשד יודע לאן הכסף הזה
מה הולך? מה זה מי רצה לתת להם? הם אזרחי מדינת ישראל, אתה יודע.
לא, סליחה. אנחנו, יש סדר עדיפויות, כל אזרחי ישראל שווים.
חוץ מהערבים?
מעודפים. לא, אין אזרחים מעודפים. לא יכול להיות שלערביי ישראל ייתנו 53 מיליארד שקל, ולחיילים לא ייתנו כלום. יש שוויון מוחלט בין כל אזרחי ישראל.
אבל אתה יודע שממשלות מעדיפות לעתים מגזר כזה או אחר, זה יכול להיות תושבי הנגב, זה יכול להיות מתנחלים, זה יכול להיות מגזר אחר.
כרגע החליטו להעדיף את המגזר הערבי, ואני חושב שזה לא תקין, אנחנו תמיד טיפלנו במגזר הערבי, אבל בלי עדפה מיוחדת. יש כמובן פרמטרים של העדפה מתקנת לקבלה לעבודה, לנושא של לימוד באוניברסיטה ודברים כאלו, אני מקבל את זה, אבל לתת יותר תקציבים לחברה מסוימת בשביל להחזיק קואליציה שהתנועה האסלאמית מנהלת אותה על חשבון חיילי צה"ל, לא ולא. אני צר לי לומר, אבל ההחלטות שמקבלת הממשלה הזו הן החלטות רעות לישראל.
איך אתם מנסים בכוחכם באופוזיציה להשפיע על החלטות רעות, כמו שאתה אומר? עד כמה אתם נכנסתם כבר לוועדות, אתם פעילים בוועדות, אתם פעילים בהצבעות, או שאתם מרגישים, כמו ששמעתי חברי כנסת שאומרים, שיש דורסנות כלפי האופוזיציה, מה שאתם לא זוכרים שאתם עשיתם להם?
אנחנו לא עשינו את מה שהם עושים, הם חצו את כל הגבולות.
מה הם עושים?
למשל, הם רוצים שהחלוקה בוועדות לא תהיה בהתאם לגודל הסיעות בכנסת. הם מחלקים את החברים בוועדות כפי שנוח להם. למשל, חלוקת הוועדות שאנחנו אמורים לקבל לא מגיעה בסופו של יום אלינו כפי שנדרש, הרבה פחות. למשל, מחיקת הסתייגויות כאלו ואחרות, הפעלת סעיף 98 ללא בקרה, שבעצם מונע את האפשרות שלנו לעשות דיונים ארוכים בכנסת. הם עושים אין ספור פעולות שהן אנטי-דמוקרטיות. כל עוד הם לא מתכוונים לשנות את הגישה, אנחנו לא ניקח חלק במשחק הזה, מה שנקרא שאתה רוצה לבוא למגרש, אתה רוצה שהשופט לפחות יהיה אובייקטיבי, מספיק גם ככה שאנחנו בעשרה שחקנים והם ב-11 כי הם הרוב, אבל גם לפחות שהשופט יהיה אובייקטיבי, וכרגע הם לא מתנהגים בצורה אובייקטיבית.
אני רוצה לשאול אותך, מה יקרה עכשיו לאופוזיציה, כמו שאתה מנתח את התמונה אחרי שהתקציב עבר? יש דיבורים על זה שנתניהו אולי לא מתאים לו להתייבש במרכאות או לא במרכאות באופוזיציה, והוא באיזשהו שלב או יוריד פרופיל או יפרוש. איך אתה רואה את התמונה?
נתניהו הוא לא אדם שמוריד פרופיל. נתניהו הוא מנהיג שעומד על העמדות שלו ויודע גם להעביר את המסר לכל אזרחי ישראל, ויש גם מי שבאזרחי ישראל שרוצה לשמוע אותו, שזה לדעתי היום יותר מחצי מאזרחי ישראל.
וצריך להישאר ראש הליכוד או שתם זמנו כמו שאלקין אומר?
אני עושה כל שיש ביכולתי כדי שנתניהו יישאר בהנהגת הליכוד ויוביל אותנו בעזרת השם בבחירות הבאות חזרה להנהגת המדינה. אני באמת מאמין שאם יתרחשו בחירות, ואני לא יודע מתי הם יתרחשו, אין לי צפי לומר לך אם הם יתרחשו עכשיו, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש. אבל כשיהיו בחירות, אני כמעט בטוח שבעזרת השם נשיג את ה-61 מנדטים המיוחלים, ונחזור להנהגת המדינה.
חבר הכנסת מיקי זוהר, מי שהיה ראש הקואליציה, יש הליכוד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה גם לכם.